עכשיו אנחנו עם בן דרור אמיני, שלום, מה שלומך?
שלום, שלום. נקווה לימים יותר טובים.
כן. אני מנסה להבין מה קורה. אתה יודע, תמונת המצב. הנשיא ביידן, אנחנו שומעים אותו שוב ושוב. אמירות שמעולם לא נשמעו מנשיא ארצות הברית נגד ישראל בזמן מלחמה, אבל הוא מחריף את הטון. גם בבית הלבן, גורמים מטעמו. אנחנו במקביל רואים את הבחירות בארצות הברית, שגם המועמד השני, טראמפ, נהיה פתאום לא מאוהדי ישראל בלשון המתה. המסע ומתן עם החמאס מושך אותנו לעוד חודש ולעוד חודש, ולא מתקדם שם שום דבר. אנחנו ממתינים בכניסתנו לרפיח, ואני שואל האם איבדנו את המשילות כאן, האם אנחנו בעצם תלויים בכל כך הרבה גורמים שאנחנו משותקים.
כן, א', אנחנו תלויים בהרבה מאוד גורמים, וזה היה ברור מלכתחילה, ותסלח לי על חוסר הצניעות, אבל כתבתי את זה כבר ביום הראשון, כלומר בשמיני באוקטובר, במאמר שפרסמתי, ופרסמתי אותו שוב ושוב בכל מיני הקשרים. העליתי את הטענה שמה שיכריע בסופו של דבר זה הכישלון המדיני. למה? זה לא שהייתי נביא, זה לא שאני אסטרטג, אבל זה בדיוק מה שקרה בעימותים הקודמים, מלחמת לבנון השנייה והמשך באופרת יצוקה ובצוק איתן. תמיד זה קרה, תמיד הלחץ הבינלאומי עצר את ישראל, תמיד היו הפגנות שזלזלנו בהן, ובסופו של דבר ההפגנות האלה השפיעו על הגורמים הפוליטיים. עכשיו, כשמדברים על מה שקורה עכשיו, הנה, זה בדיוק מה שתיארת לגבי הבית הלבן. זה קורה בצמרת המפלגה הדמוקרטית, וזה עצוב, זה עצוב, כי נקודת ההתחלה שלנו הייתה אדירה, מדהימה. מעולם לא הייתה מלחמה מוסדקת כל כך.
מול, היה ארגון, מומנטום אדיר בעולם.
נכון, לא רק זה, לא רק זה, אלא שכאילו היה לנו פה, כאילו כל הקלפים היו כביכול שלנו. למה? כי בעצם נלחמנו בארגון הטרור הרצחני ביותר, שהוא יותר גרוע. אומרים חמאס זה דאש, לא נכון, דאש זה החמאס, חמאס יותר גרוע מדאש. כל מי שמכיר את האידיאולוגיה ואת ההתבטאויות של המנהיגים, דבר שלצערי, לצערי לא השתמשנו בו מספיק. אבל הזמן עובר, הימים עוברים, והתמונות של השבעה באוקטובר נשכחו ונשכחו ונשכחו, ומה שצץ בחדשות, וזה היה ברור שזה יקרה, היה ברור שזה יקרה, זה תמונות ההרס והחורבן מרצועת עזה. ואז כמובן לא עברו ארבעה ימים לא עברו, והתחילה להופיע טענת הג'נוסייד נגד הפלסטינים. הראשון שפרסם אותה היה מישהו בשם רז סגל, ישראלי כמובן, יהודי, שחי בארצות הברית, ואלה הייתה טענת הג'נוסייד, אבל זה התפשט, התפשט. זה עבר מהקיצוניים, אנטישמים, כולל יהודים אגב, למי שלא יודע, יש יהודים אנטישמים, אבל זה התחיל מאצלם, וזה התפשט הלאה, ואנחנו רואים מה קורה. אבל יש פה גם, אני לא רק מאשים את האחרים, ולא אומר, חבר'ה, מה קורה לכם? אתם לוקים בעיוורון? כן, הם לוקים בעיוורון. אבל זה גם עיוורון שלנו. גם עיוורון שלנו. עיוורון של לא ידענו בעצם להתנהל בדרך הנכונה והראויה, כדי למנוע את הבעיה שהייתה צפויה מראש.
תשמע, אתה אומר, אתה יודע, דברים נוכחים, אפשר לחתום על כל מילה, אבל מצד שני יש פה ממשלה, יש ראש ממשלה, יש רמטכ"ל, יש מערכת ביטחון, הם יודעים בטח את מה שאתה אומר, אתה יודע, כצופה מן הצד עכשיו, ומה, איזה כלים יש? מה אנחנו צריכים כן לעשות?
אז א', כאילו, נכון שיש מערכת, אבל אני לא מדבר לצד הצבאי. אתה יודע, אנחנו, אתה ואני עיתונאים, נכון? ואנחנו אנשים שנדמה לנו שאנחנו יודעים הכל. לא, אנחנו לא יודעים הכל. ואני משתדל לסמצם את עצמי לדברים שאני מכיר. אני לא רוצה להגיד לך שום דבר על הצד הצבאי. ישראל שם, כאילו, פוגעת בהם. מה, אם היא מביסה אותם, לא מביסה אותם, לא יודע. אני כן מכיר את הצד המדיני. זה תחום שאני מתמחה בו. הדימוי היום והנורא של ישראל במדיה ובאקדמיה, כתבתי על זה ספר. בתחום הזה אני מבין, וזה היה ברור מראש, שאנחנו יכולים להיכשל. אז אני לא, בעניין הזה אני לא יכול להשים את הרמטכ"ל. הרמטכ"ל יש לו את האחריות שלו על מה שקרה ב-7 באוקטובר. אני מדבר על האחריות של מי שהוביל אותנו מ-7 באוקטובר עד עכשיו, בידיעה שהקמפיין הבינלאומי נגדנו יהיה רציני ומשמעותי ומשפיע. וכן, יש לי טענות לממשלה הזאת, על כל האגפים שלה, זאת אומרת, מנתניהו עד גנץ ואיזנקוט. איפה הייתם? מה, לא ראיתם שזה הולך לקרות? היו יכולים לעשות כל מיני דברים. סתם, דבר שאני העליתי כבר מהשבוע הראשון. הצעה מאוד פשוטה, מאוד פשוטה. ישראל צריכה להציע הפסקת אש. ישראל, לא החמאס, הפסקת אש, אבל בתנאי כמובן, בתנאי לא הפסקת אש של האנטי-ציונים והאנטישמים, אלא הפסקת אש שלנו, בתנאי שאתם משחררים את החטופים וגורמים לפירוז הרצועה. אגב, בהתבסס על הסעות בינלאומיות שכבר היו בעניין מלפני שנים. אבל לא עשינו את זה. למה לא עשינו את זה, ריבונו של העולם? היינו מונעים לא את כל הקמפיין נגדנו, אבל חלק די רציני ממנו. אבל עשינו טעויות.
אתה אומר את זה מתוך הבנה או מתוך הנחת עבודה שהחמאס יסרב?
בוודאי. בוודאי.
החמאס אומר בתמורה להפסקת אש מלאה.
אגב, קוראים לזה, לא, קוראים לזה win-win. למה זה win-win? ואני כתבתי על זה כבר פחות או יותר מהשבוע הראשון. למה אני אומר שזה win-win? כי אם החמאס יגיד כן, הרווחנו. גם יש לנו את החטופים ביד, וגם יש את פירוז הרצועה. מה יותר טוב מזה? אם עכשיו הסיכוי שהוא יגיד כן, שזה יקרה, הוא בערך...
דמיוני, כן.
כן, אבל החמאס יגיד לא, אז במקום שהכותרות יהיו ישראל מסרבת להפסקת אש, החמאס מציע הפסקת אש, הכותרות יהיו הפוכות. ישראל מציע הפסקת אש, החמאס מסרב. זה לא יוריד את כל האנטישמים, אבל את אלה שלא אנטישמים, ולמרות זאת הם נגדנו, עליהם זה כן היה משפיע. אבל את הדבר הפשוט הזה, הפשוט, לא עשינו.
טוב, תובנה מעניינת, ואולי עדיין אפשר לעשות
אותה. ואגב, כשאני כתבתי את הדברים האלה, אז טענו נגדי, שמאל קיצוני, הוא מציע הפסקת אש.
הפסקת אש.
תקראו, ריבונו של העולם, תקראו על מה אני מדבר. בואו נהיה קצת יותר מתוך קמים מאשר לא לעשות שום דבר ולצפות שזה יהיה שונה. אבל היינו בסרט הזה, בצוק איתן, באופרת יצוקה, בלבנון, במלחמת לבנון השנייה, היינו. אנחנו יודעים בדיוק מה הולך לקרות. אבל לצערי, גם אנחנו סבלנו בעיוורון, ואנחנו צודקים, אבל גם טיפשים.
בן דרור ימיני, תודה רבה על השיחה כאן.
תודה, וערב נעים, תודה.